פרשה השבוע בנהס בנעזר בן אהרון הכהן נשיב את חמתי מעל בני ישראל וכנעוי כמעטי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל וכנעתי. כתוב אחר כך, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. היה בפרנקפורט תמיד חכם גדול לפני 250 שנה. שמו היה רבי פנחס. מכנים אותו רבי פנחס בעל ההפלאה. כתב ספר על ש"ס, ויש לו חיבור במסכת כתובות מדהים. זה עומק, זה מחשבה, זה חוכמה. ויש לו גם ההקדמה של ספר ההפלאה. שם יש המון דברים שלא קשורים לכאור על המסכת כתובות עצמה, אבל יש בה הרבה דברים חשובים בענייני היום-יום בעבודת השם. לדוגמה, יש לו שם חקירה מאוד מעניינת על תמיד חכם שלומד תורה. אז בגמרא מובא שאשתו מקבלת חצי מהתורה שהוא מלמד, ולא רק תמיד חכם, גם אתם, כל מי שבא לפה לומד תורה. אז האישה, כיוון שהיא דואגת בבית לצורכי הבית, יש לה 50% מהתורה שהגבר לומד. בצד שני יש גם המחזיק, אמרה אחרת שאומרת שהמחזיק בידי התמיד חכם, כלומר זה שמשלם כסף ומממן את ההוצאות, לא שחייב לשלם לרב או מפרנס את הרב, לבית הכנסת, הוא דואג לתאורה ודואג לכל מה שיש, או ינחן אמן שיש תמיד חכם שיושב ולומד תורה כל היום והוא לא עובד, אז הוא מתפרנס דרך איזה מישהו שמפרנס אותו. מה איתו? גם הוא לוקח חצי. עכשיו זו שאלה מבוכה שכל הפוסקים עמדו עליה. הוא ההפלאה, בעל ההפלאה כותב שאין בזה בעיה. הקדוש ברוך הוא לא חסר לו מאומה, יש לו משלו, נותן לרב 100, לאשתו 100, ולמחזיק 100. מביא, יש כמה ראיות לזה, מביא מכמה ראיות, מנה של קודש שקל של קודש כפול היה, ועוד. יש מעשה בגמרא עם רבי אלעזר בן פדת. אלעזר בן פדת אני היה, הוא ורבי הנא בן דוסא היו בערך אותה תקופה, והיה להם עוני גדול שלומדים תורה במחסור. הוא מסכן, נולד במזל כחומר הזוהר, נולד במזל של עניות כמו רבי אברהם בן עזרא. והוא יום אחד היה תחילת האביב והיו נוהגים להקיז דם מהכתפיים, זה הקזת דם. עכשיו אותו יום צריך מנוחה וצריך זה, כי היו מוצאים איזה מנה או שתי מנות דם ממקום מסוים בכתף, זה מונע מחלות, מונע זיהומים, מונע תקלות. אז עשה עכשיו זה אחד כזה, כמרא אומר, זה סכנה, הוא צריך אותו יום לא להיכנס למרחץ, לא ילך בדרך, לא יתעייף, לא יעשה מאמץ גופני קשה וכו'. אז הוא עליו השלום, רבי אלעזר בן פדת הכיס דם, צריך לאכול אחרי זה, לא היה לו אוכל. חיפש, 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 אפילו חתיכת לחם לא היה לו. מצא שן של שום, לא יודע אם שן אחד, שתי שיניים, איזה גודל היה, אכל אותו. והתעלף. במקום. התעלף במקום, ונשמתו פרחה ממנו. באו מיד חכמי ישראל אליו לראות מה קורה, יש יציאת נשמה של משמור, וראו אותו, פתאום הוא בוכה, ואחרי זה ראו אותו שוחק, ואחרי זה ראו שיוצא אש מהמצח שלו, והחיכו כמה דקות, פקח את עיניו וחזר להיות בריא. אז חיכו שהתאושש, שאלו אותו, מה זה הרב, מה זה שהיה לך? אמר להם, שימו, זה שהיה בוכה, הקדוש ברוך הוא פגש אותי. אמרתי לו, עד מתי אני בצער הזה? איזה חיים אלה? ובכיתי לו. ושאלתי אותו, אז הוא ענה לי, אתה רוצה אני אחריב את העולם ואני אבנה אותו מחדש, ואולי תיוולד בשעה של מזל? אומר, אמרתי לו, רגע, רגע, עכשיו אנחנו עושים עסקים, בואו נברר מה קורה. מחילה, כבודו הקדוש ברוך הוא, מחילה מכבוד שמיים, אני מה שהייתי, עברתי את ה-50% או עוד לא הגעתי ל-50%? אמר לו, עברת את ה-50%. אמר, אם עברתי את ה-50%, חליני, תשאיר אותי פה במצב הזה, לא כדאי לבוא עוד פעם. אז הוא אומר שזה היה הבכי. אחר כך הגיע מאיה הצחוק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא אני אראה לך את גן העדן שיש לך שם. זה לא פשוט, מי שלומד תורה בצער, כך אומר המדרש, זה פי אלף שכר ממי שלומד שלא בצער. אז אמר לו, בוא אני אראה לך. והראה לו נהרות של הפרסמון טהור, ואיזה אורות שם, ואיזה תענוגים, ואיזה זה, מה מתים, מה עושים שם, לא משעמם בהם, רק דקה לא משעמם בהם, כל הזמן הם רואים כל מיני דברים יפים, נהרות. וראה את זה ושחה כספניו, תרחבו. אבל אתה רואה כל זה שלך. ואני אמרתי לו, שוב, מדברים עסקים, מה רק? אז אמר לי הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה שניתן לך הכל, לחברים שלך מה יישאר? עוד פעם אתה רוצה לך? אמר לו, מה יישאר? מה יפריע לך? זה בסדר. אני אגיד, אל תצפצק. הנה, אמרתי לו שלא יצפצק. עכשיו הוא יהיה לטוב. תודה. אז הוא אומר, אמר לי, מה יישאר לחברים שלך? אמר, מה? מה זה מה יישאר? אני מבקש מאיזה בן אדם שיש לו מחסן או יש לו איזה הגבלת מלאי מגברה דלת לקבעיינה, אתה הכל יכול. אמר לי הקדוש ברוך הוא, אף פעם אף אחד לא ניצח אותי, נתן לי מכה על המצח. זה שראיתם שיצא אש מהמצח שלי, אז מה כתוב פה? שבחור ממלא, אם חסר למישהו להנחיל או אהבה יש ואוצרותיהם המלא, אז זה יש לו לקדוש ברוך הוא. זו איזה בעל הפתעה. סולם הבאתי בעל הפתעה, קראו לו בפנחס. הוא היה רב של פרנקפורט, וגאון גדול עכשיו, הוא רב בפרנקפורט, אבל כל העולם היו פונים אליו. שלא חכמי הספרדים היו מתכתבים איתו, נוסעים ונותנים איתו, כל מיני מדינות. תראו, בתורה אין עדות, אין זה, זה את האמת בתורה, לא קשור לשום עדה, מה זה תורה. אתה תראה, כל חכמי ישראל לכל הדורות היו גדולים, ענקים היו של ספרדים, גדולים של אשכנזים, גדולים של זה, שושך להגיד איזה מוצא זה ואיזה מוצא זה. אז היו איתו בקשר. הוא היה מקבל מזכורת מהקהילה. הקהילה הייתה מחזיקה אותו, והיה חוק בקהילה שהמזכורת של הרב הוא המזכורת הכי גבוהה, כדי שיהיה להם כבוד כלפי הרב. ויותר מהרב אף אחד לא יקבל. זאת אומרת, יש חזנים, יש שחטים, יש מועלים, יש כל מיני כדי קודש, מלמדי תינוקות, יש זה, שהם מקבלים את שכרם מקופת הקהילה, כמו שהיה בכל מדינה זה היה כך. מאיפה היו מממנים את זה? היה מס הגבילה נקרא, מה זה מס הגבילה? על כל בשר, על כל קילו בשר, שלם שקל. אז היו משלמים מס, והמס הזה, זה היו מפקחים על זה החכמים, היה ועד שעוקבים אחרי כל ההכנסות וכל ההוצאות, שלא יחס ושלום מעטפות, צדדיות ומהצד וכל מיני דברים. והיה הכל מתנהל מאוד מאוד טוב, בכל המדינות זה היה ככה, גם אצל האשכנזים, גם אצל הספרדים. והיו מממנים את מחזיקים את הקהילה. היה רוזל איזה חזן אחד, זאת אומרת, אצל האשכנזים יש העניין של החזן, זה תורה שלמה עושים את זה. והוא מסלסל בקולו וביטוח קול ועניינים. החזן הזה היה כל איזה שנה מגיע, כמו, אתם יודעים איך המורים עושים תחילת שנה? אז כל מגיע ימים נוראים, סטופ, אני לא בא, תוסיפו לי, סטופ, מתחיל סנקציות, אני לא אחזן לכם ביום כיפור, אני לא אחזן לכם בזה, אני אעשה חצי, אתם תביאו עוזר, אתם תביאו זה, לא, אי אפשר לזה, תוסיפו לי. אז היו נכנעים כל פעם מסע ומתן, מוסיפים. סוף הגיע שנה אחת, הגיע לאיזה מצב שכבר התחילו להוסיף, להוסיף, שנה אחת עוד פעם עשה להם בעיה. עכשיו הפעם אומרת, תוסיפו לי, אם מוסיפים, זה מזכורת כמו של הרב. אמרו לו, אין, זה התקנון שלנו, שלא זה. אלא אם כן נוסיף לרב, הרב אף פעם לא ביקש תוספת. אז הלכו, אמרו לו, אתה יודע מה, בוא נשאר את הרב. בואו לרב, אמר להם, אמר להם שכתוב בפירוש בגמרא, שלא מגיע לו. אומר, למה? אומר, כתוב בגמרא, עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. הוא עושה מעשה זמרי, הוא זמר. הוא מבקש שכר כמו לי, כמו פנחס. זה לא הולך. אז שתק, החזן כבר יותר, עד היום הוא לא עושה סנקציות. הוא עושה זה לפחד שגיד חדיו זמרי. אז השתק עם זה. עכשיו הוא בא להפתעה עד השלום, היה בעירו לבוש בגדים פשוטים. בגדים של רב, אבל פשוטים, זולים, לא יודע מה באיזה כובע, לא איזה מעיל, פשוט רגיל, הולך ככה. והולך בין הקהל, והיה מאוד ענוותן, ופתוח עם כולם, דבר עם האנשים בגובה העיניים. כי מה זה? זה צריך הכל תורה, צריך לשמח את האנשים. לתת להם חשק ללמוד תורה, יאהבו אותך, יאהבו את התורה, יאהבו את הקדוש ברוך הוא, זה קידוש השם. זה קיצור, כשנוסע יוצא לעיר אחרת, והיה לו בגדים, בגדי שרת מיוחדים, גלימה של רב, כובע של רב, היה שם את זה ונוסע. ככה היה תמיד רגיל לעשות. שאלו אותו עם אחד, הרב, למה אתה ככה? והעיר שלנו לא מגיע לנו ליהנות ממך לראות את הבגדים היפים שיש לך בגדי השרד וזה, למה אתה בחוץ? אתה כן, אמרו לנו שהיית בברלין, היית בבודפשט, ואיזה התרשמו ממך, גם איזה דברי תורה ואיזה הופעה, איזה הצילות, איזה בגדים, איזה כבוד והדר. אמר להם, זה כתוב בגמרא. אמר להם, פנחס במקומו בין המצרים. פנחס, שלא במקומו, כולו מועדי. הפרשה הזאת שנקרא השבת, פרשת פנחס. במקומה לפי סדר הפרשות, זה התחיל בין המצרים. מהשבוע היה לנו 17 בתמוז. נכון? אתמול היה 17 בתמוז. והתחילו ימי בין המצרים. אתה צדקת. אז התחילו בין המצרים, ומה עושים הפטרה? דברי ירמיהו בן חלקיהו, ושבת אחרי זה שמעו לדבר השם, ושבת אחרי זה חזון ישעיהו בן אמוץ, שלוש הפטרות, לא אומר. מה הקשר? יש קשר, דברי ירמיהו זה דיבורים, בגלל הדיבורים נחרב את המקדש, שמור על הפה. אחר כך שמעו, בגלל השמיעה, מאזין בדברים אסורים. שומע מוזיקה אסורה, שומע כל מיני דברים שהם לא בסדר, שימעו. ואחר כך השלישי, היותר חמור זה העיניים, חזון ישעיהו בן אמוץ, מסתכל איפה שלא צריך להסתכל. אלה שלושת ההפטרות מסודרות ונקראים בגמרא תלתא דפורענותא. אחר כך יש שב ונחמתא, ותרא יש דטיובתא. שתי הפטרות של תשובה, שובה ישראל ודרשו השם בהימצאו. אבל לא תמיד יוצא שקוראים שתיים, לפעמים שובה ישראל וזהו. אחרי זה יש כיפור, ואחר כך יוצא שבת סוכות, אז אין עונש. זה הסדר, איך זה הולך. וגם יש, אני מציע שתשב פה, תשמור עליו. גם הגאונים כתבו סימן תמיד יוצא פרשת צו לפני פסח. מיד אחרי צו, שבת הגדול. חוץ אם יוצא שנה מעוברת, זה משהו אחר. בשנה רגילה, צו לפני פסח. אחרי זה יוצא פרשת במדבר לפני שבועות. אחרי זה יוצא פרשת יבוא תשעה באב, אחריו יוצא ואת חנן, שזה אחרי תשעה באב, שבת נחמו, זה אחרי תשעה באב יוצא תמיד ואת חנן. ניצבים תמיד צריך להיות שבת לפני ראש השנה. עכשיו מי קבע את זה? הגאונים קבעו את זה לפני 1200 שנה ושמו סיסמה כדי שכולם יזכרו את זה. סיסמה יפה בארמית, אז היום מדברים בארמית. הראשון אמרנו שבת הגדול, אז הוא אומר קרבו ופסחו, קרבו וקרבו קורבנות. פרשת ויקרא ופרשת צו, כל הקורבנות שם קרבו ופסחו, עשו פסח. אחרי זה יש לנו במדבר, שם זה מספר של ישראל והדגלים, כמה היה בשבט הזה, כמה בשבט הזה. שם איך כתוב, אומר הגאונים, מנו ועיצרו, מנו תעשו עצרת, מנו סופרים את ישראל ומיד. אז הוא אמר בהתחלה היה קרבו ופסחו, מנו ועיצרו. עכשיו מה עם זה? עכשיו מה עם השלישי? השלישי אומר צומו וצלו, צומו שעבר וצלו ואת חנן אל השם. מה אתה הולך?
לחבות את הפרק
המון. אני לא מחבק פה.
אני לא יודע איך עושים.
אני אעשה לך. אחר כך, ואת חנן. ואת חנן זה תפילה. עצומו וצדו. אחרי זה יש לנו נצבים. אומר, קומו ותקעו. קומו, נצבים, ותקעו. אז הסיסמאות הולך ככה, נחזור עליהם. קרבו ופסחו, אחר כך מנו ועיצרו, צומו וצלו, איך אמר? קומו ותקעו. זה הרביעי. אז זה הסדר קבוע, זה הסדר קבוע. אז הרב פנחס, פרשה שלנו, בין המצרים. למה להם פנחס במקומו שמצא בעיר שלו על בין המצרים, אבל שלא במקומו, מה שלא במקומו? תשכח את הפרשה שלנו. כולה, כל הקורבנות. מתחיל את קורבני לחמי לישי, ריח ניהו היא. אחר כך הוא יום השבת, אחר כך הוא בראשי חודשכם. אחר כך בחודש הראשון פסח לשם. אחר כך שביעי של פסח, ביום השביעי מכל שיהיה לכם. גמר? לא גמר. אחר כך אומר, החג השבועות. אומר, יום הביקורים, בקריבכם, ההדשה לשם. כל המפטיר של כל אחד נמצא פה. אחרי זה, גמר את השבועות, אומר, בוא, קדימה. הוא בעשור לחודש, באחד לחודש, זה ראש השנה. אז הוא אומר, מה צריך לעשות, איזה קורבנות. אחרי זה הוא אומר, הוא יום הכיפורים, בעשור לחודש, זאת התחלה באחד לחודש. בחודש השביעי, סליחה. בחודש השביעי ואחד לחודש. החובי העשור לחודש השביעי, זה יום הכיפורים. גמר? לא, על סוכות. לא כל הפרשה שלנו. על סוכות, הוא אומר, 15 לחודש. אחר כך יש לך לפי סדר, כל יום. הוא ביום השני, הוא ביום השלישי, הוא ביום הרביעי, ביום החמישי, ביום השישי, ביום השביעי. אחר כך גמרת, שמיני עצרת. עצרת תהיה לכם, ושם סיים. אז כל החגים, יש לנו פה בפרשה הזאת, ודווקא מהשמיים יצא בשבוע הראשון של בין המצרים, שאדם כאילו צבט לו הלב ויסו איזה כאב, ואני זוכר, אל תדאג, הימים האלה התאבקו לזה שום בשמחה. ואמר, בנהז במקומו בין המצרים, זה בסדר. אבל זה לא במקומו, מה עושים? זה יוצא עם ספר תורה בראש השנה, זה עם ספר תורה בים הכיפורים, זה עם ספר תורה באיזה חג שהוא, איך הוא צריך לפתוח פרשת בנהז? כולו מועדים. לכן אמר להם, זו הסיבה. עכשיו בואו נראה, פנחס, מה היה איתו, פנחס בן אלעזר. פנחס בן אלעזר זכה שעשה מעשה גדול, אומנם רצח של זמרי בן צלו, אבל זה היה הלכה. הבועל הרמי, קנאים פוגעים בו. באותה שעה, מי שמקנה לשם, בלי הוראה, הלכה, ואין מורים כן, לא שואלים ולא פוסקים פסק כזה. עכשיו היה מעשה הנורא שעשה הרשע הזה מה שעשה, ולקח את כוזבי בצור והיא טעתה, היא חשבה שזה משה רבנו, כי אבא שלה שלח אותה, הוא היה מלך של מדיין, רשע מרושע. אמר לה, אל תשמעי רק לגדול שבהם. היא ראתה את זמרי, טעתה, חשבה שזה משה. ואז הוא לקח אותה, כנסתה לאוהל, ועשה מה שעשה. פנחס בן אלעזר ראה שיש מגפה, 24 אלף מישראל התחילו למות. נופלים ומתים, נופלים ומתים, מגפה. רץ מהר למשה רבנו ואומר לו, רבנו, מה יהיה? אין מה בוכים, היו קוראים קריאת שמע. למה אמרו, די, עבדנו, עשו שלום. תגיד שמע ישראל. הוא בא ויקח רומח לידו, אומר בשמעון בר יוחאי, רומח, רמח. קריאת שמע יש לנו רמח תיבות. הרי דוגמה, קריאת שמע שעל המיטה היא חשובה מאוד. למדנו את זה פרשה שעברה, ממש שמו מבלעם הרשע. לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. לא, היהודי לא הולך לישון עד שאומר קריאת שמע והורג מחבלים. אומר רבי שמעון בר יוחאי בפרשת בלק דף רשות א', 1,125 מלאכי חבלה אתה הורג כל לילה בקריאת שמע שעל המיטה. 1,125 הורג בקריאת שמע שעל המיטה. ועל זה בלעם הרשע משתגע. אז בזוהר מובס היו אומרים רק פסוק ראשון, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, וברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, אומרים שכן, אדוני השם. אבל אחר כך הפוסקים כתבו לו, צריך להגיד כל הפרשה הראשונה, עד בכתבתם על מזוזות בתכף משעריך. בא, היה אחד מגדולי ישראל, מגדולי רבני אשכנז, רבנו ירוחם נקרא. הוא חי לפני 700 שנים. כותב לו, נגיד, שלושת הפרשיות. ברבנו הארי לפני 450 שנה כתב שלושת הפרשיות עם הפסוקים שיש אחריהם. שואל רבנו הארי, ולמה? למה? נגיד לי למה, למה? בזמן רבי שמעון היה אומר פסוק אחד, אומר, אז היה אפשר בפסוק אחד לגמור הכל. היום הלוואי נגיד הכל ונגמור מה שצריך לגמור. אומר רבנו ירוחם, תקרא שלושת הפרשיות כיוון שיש בהם רמח תיבות, ואנחנו צריכים שמירה, אני הולך לישון עכשיו על האיברים של הגוף ועל הנשמה גם, שמירה גם לגוף שנשאר פה במיטה וגם הנשמה שעולה למעלה. ואתה, אז לכן אל תשנו בקריאת שמע דירובד. אז הנשמה עולה למעלה, מלווים אותה מלאכים. זה העניין. זאת אומרת, עכשיו הבנת, עכשיו הבנת, צריך להגיד קריאת שמע. הוא פנחס בן אלעזר לקח רומח בידו, כתוב רומח חסר וו, רמח. אומר רבי שמעון, אבל אחרי זה כתוב עם וו. אומר הוו זה שש תיבות של פסוק ראשון, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שש מילים, זה הוו. וגם הרומח צורתו צורת וו כמו לום, ויתקור את שניהם. אז יש כאן קריאת שמע, ולמה? הוא מסר עצמו למוות, כי הוא לא יכול לצאת חי משם. שבית שמעון, מי יכול להתעסק איתם? הם הכי מסוכנים. יעקב אבינו, אבא שלהם פחד מהם. הלכן ליעקב אפיצם בישראל. ושמעון ולוי אחים. אתה יודע מה פירוש המילה אחים? אתה מכיר את זה? היום יש לנו כל מיני מזגנים וקשקושים, זה לא, הכל לא בריא. פעם היה בחורף מדליקים תנור בית על עצים, מה קוראים לו? אח. למה אח? אתה מחבק אותו, אח. בוא אחי, כמו שאתה אומר לו, אחי, כמה זה עולה? זה אחי, ומחתים. סודני, אומר לו, אחי, זה אחי? לא רוצה להיות טוב, טוב, לא אחי. שעזור אותי בשקט, זה אח של אהרון ברק, לא שלי. זאת אומרת, זה אח. שמעו ולוי אחים, אומר המתרגם, חמים, אחים מלשון אח שמחמם. הם אחד מחמם את השני, שהם אחד, זה מסוכן. מה עשה יוסף הצדיק? כשהתחילו איתו, באו אליו בפעם הראשונה, מה עשה? לקח את שמעון. הוא אמר, דבר ראשון, צריך להפריד. למה שמעון עם לוי זה מסוכן, מי יודע מה התייעצו עליי. אז שם את שמעון אצלו ושלח את כולם שם. זה הסדר. דוד, זה בעיה איתם. הם היו בגיל 13 ובגיל 12 הרגו 24 אלף בשכם ביום אחד. הנה, מי יכולה לדבר כזה? והם היו חזקים, שמעון ולוי. הם התייעצו על יוסף הצדיק, ריבורו של אחיו, אבא, אתם אומרים, והתנכלו אותו להמיתו, טרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו להמיתו, לפני שהם הורגים אותו. אז הם היו מסוכנים, נכנס פנחס אל עזה, הדעת שהוא מת, אז איך הצליח? שימו לב מה אומר בשמעון בר יוחאי, זה חשוב מאוד לנו להבין בכל עניין ועניין. בשמעון בר יוחאי אומר, שתדע, ששום אדם בעולם לא יכול לקיים שום מצווה ולא יכול להבין תורה אם לא שתבוא נשמה מעולם האמת ותעזור לו. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל בן אדם מתקשה לקיום איזה מצווה, אפילו לקום בבוקר ויכול, פתאום כאילו משהו דוחף, בא איזה נשמה של איזה צדיק פעמים, הדור הזה לפעמים יכול להיות מדורות של האבות הקדושים. יש לנו הרבה עובדות מזה, בליסטוף, שראינו שהרבה גדולי ישראל זכרו, לא מזמן סיפרתי לכם על הרש"ג שרבנו תם נכנס איתו, ויש מעשה עם רבי חיים ויטל, שרבנו ארי שלח אותו למערת אביי ורבה, שם ביד צפת, לעשות שם איזה ייחוד. כשחזר, רבנו ארי עמד מפניו, אז כולם אמרו, מה קרה שהוא עומד מפניו? הוא צעיר היה, והוא, רבנו ארי גדול ממנו בארבע שנים. ואז רבנו ארי היה בערך בן 36, רבי חיים ויטל 32. עדיין צעיר, הוא לא היה קם, הוא באמצע הדימור, לא צריך לקום. ועמד בנו קומתו, דוב. אמר, לא מפניך עמדתי, אלא מפני בנייהו ובני הידע שבא וליווה אותך. מה קרה? אחרי שבועיים רבנו ארי הולך איתו, רבי חיים ויטל, יוצאים מצפת, בכניסה לצפת, איפה שיש שם עיגול תנועה, יש שם חיצים, לפעמים אתה מתבלבל, אתה לא יודע, הם ציירו את זה לא נכון, שים לב שתגיע לשם, אל תגיד שלא אמרתי לך. שם אתה הולך ישר, שאתה יוצא מצפת, צע ישר בשביל כזה אספלט, וצד שמאל קבר בניהו בן הלדה. היום עשו שם בניין וכיפה, אז לא היה כלום, היה איזה אבן אחת. בא רבנו ארי אומר לו, אתה רואה את האבן הזאת? כאן קבור בניהו בן הלדה. הוא אומר, אוי, אני כששלחת אותי למערת אביי ורבה, עצרתי פה לנוח וישבתי פה וחזרתי על הלימוד שלימדת אותי. אמר לו, עכשיו הבנת לו, ולא ידע עליבה אותך, לא סתם, אצלה. אז רבי שמעון בר יוחאי ככה אומר. אומר, יש נשמות שהן באות ועוזרות לנו, צעות אותן בעבודת השם, בירתו ותורתו. אז יש סיוע. פנחס בן אלעזר לא יכל לבצע את ההריגה של זמרי בן צרוע עם כוסבי, עד שבאו שתי נשמות של נדב ואביהו ונכנסו בתוכו. הם נפטרו, הרי הם נפטרו צעירים, אחורים היו. באו ונכנסו בתוכו. לכן, הם זכה, שים לב, כעת כתוב פנחס עם יוד. שמונה פעמים הוויה. והוא זכה שהפסוק מייחס אותו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה? להגיד שהנשמות של הבנים של אהרון נכנסו שם. אז ראשי אמר שהיו נוהגים לו, הייתם זה סבא שלו מצד שני, היה כומר לעבודה זרה. מי? הרי אלעזר בן אהרון כתוב בפסוק, רק אחלום מבנות פוטיאל לא לאישה, גיס של משה רבנו. משה רבנו לקח את ציפורה, אחות של ציפורה לקח אלעזר בן אהרון הכהן, אחיין של משה לקח את האחות שלה. אז הוא, סבא שלו זה יתרו, ויתרו היה מפתה מעגלים לעבודה זרה. יהרוג נשיא מישראל, צועקי. מה קורה כאן? טוב, פנחס בן אלעזר, בא פסוק יחס אותו. אבל יש פה סיבה. אז הוא היה כזה, היה אמיתי. וקנו את קנאתי בתוכה. מה זה קנאים? שאלת אותי קנאים. הספרנו לכם במזמן, רבי יוסף חיים מביא מעשה. שהיה פעם תמיד חכם אחד גדול שאוהב ללמוד תורה, ואני, יש לו ילדים בבית, מסכן, לומד. לומד, ולאחת, סיים את הלימוד שלו, שעה אחרי הבית, היו קמים בחצות, אבל מיד אחרי הבית, הולכים הביתה. הוא אותו לילה נשאר, עוד שעה, עוד שעתיים, היה סוגיה מעניינת, מאוד עמוקה, אז העמיק בה, פסיק. גמר ללמוד, יצא, הולך בדרך, אתה שומע קולות מהרחוב שם, מהרחוב שם. אז זה הקולות האלה. רגע, אז היו כולם הולכים לישון, 9 בלילה, כולם ישנים, מי נשאר? והגנבים הולכים בלילה, מה אני אומר כזה? אז הלך לראות, בא לא פחות או לא יותר, בית קפה, יושבים שם ומשחקים, משחקים בקוביות, על כסף. יהודי, ככה עושים, נכנס בפנים, לצעוק עליהם. למה אתם לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא? אתם יודעים שמי שמשחק בקובייה בסוג העדות אפילו לא מצטרף למניין? איך אתם עושים דבר כזה? מבלי העולם, קום ללמוד, קראו תהילים, קרוא הביתה לנשים שלכם, לילדים שלכם, מה אתם עושים פה? ואמר את זה מאהבה, בצעק קינה, קינת השם, ואמר, אני לא יכול להאמין, לא די שאתם לא לומדים תורה, ולא די שאתם לא מועילים, ולא די שאתם לא עוזרים, אתם הורסים את הכל, עושים את החיים שלכם, מתבקרים למשחקים האלה, אלה נכנסו הדברים בליבם. הוא היה לו צודק. מה עושים? כל הכסף שהיה שם על השולחן, עשו, שמו בשקית, אמרו כך, אתה יש לך ילדים, אתה... אמר, לא רוצה, אמר, לא, תיקח את זה. אנחנו רוצים שיהיה לנו כפרה, אתה תפלן עלינו, אתה לא תוכל לסתם לילדים שלך, קנה להם בגדים, קנה להם אוכל, קנה להם זה, אנחנו מכירים אותם, יודעים שהילדים שלך רעבים. שכנעו אותו, לקח את זה, הלך הביתה. הלך הביתה, ארוך השישה חודשים, ארוך שישה חודשים, נגיע פסח. מה עושים? אמר, בואי לך, תשמע, זה רעיון. אני אלך לראים אלה שם משחקים. יצחק עליהם. הלך אז שם והתחיל לצעוק, כפעם יש לו נאום ככה מסודר עם ציטטות. אמרו לו, בואי אסתם את הפל שלך, תצא מפה. אמר, לא, אתם לא מבינים, אתם לא יודעים, חבל עליכם, הנשמות שלכם אתם שורפים אותם. אמרו לו, תה בסוף הביאו מקלות, שברו לו את העצמות. חודשיים לא יצא מהבית, נכה, עשו אותו נכה. היה רוצה, אני בא לרבי יוסף חיים, אבל לא תגיד לי, מה קורה פה? יצחק, מה קורה פה? אומר לו, למה? לפני 6 חודשים שדיברתי, אהבו אותי, נזכו לי את הגלימה ואת הידיים, הביאו לי כסף. למה פעם ככה? אמר לו, אז היה לשם שמיים. ודברים היוצאים מהלב, נכנסים אל הלב. הפעם זה לא היה לשם שמיים, אז הדברים לא פעלו. אז אני חוזר עוד פעם, כשאדם עושה מצווה או לומד תורה, באה נשמה מעולם האמת מסייעת אותו, ואי אפשר בלי זה. ולכן הזוהר אומר שלפני שאדם מקיים מצווה, לפני שאדם לומד תורה, יגיד פסוק ויהי נועם. מה כתוב שם? אבינו אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. למה זה כפול לשון? אומרים שמענו לא. אבינו אשר אלוקינו עלינו, זאת אומרת, תן לי סיוע, תשלח לי כוח. מעשה ידינו כוננהו, זאת אומרת, לפעמים המעשה לא כל כך שלם, חסר. למשל, באתי לשיעור מאוחר, או יצאתי לפני הזמן, אז לא הייתי בכל השעה, אז בבקשה ממך, תשלים את מה שאני חיסרתי. תשלים לי מה שחיסרתי. אחרי זה, מה זה אדם כוננהו, לפעמים אני, הכוונה שלי לא הייתה טובה. באמצע הסחתי את דעתי, או באמצע התפילה בא לי מחשבות אחרות, או בקיום המצווה לא לשם שמיים, או כל מיני דברים. גם עם זה, בבקשה, גם את זה אתה תתקן בנו. אז שאני אומר את זה לפניכם, אז יכול לעזור. אחרי זה לא חוכמה. אחרי זה להגיד, כל הזמן להגיד, אבל לפני שאני עושה, אני אומר לך, קדוש ברוך הוא, בבקשה ממך. אז זה העניין שלי נועם, ולכן קדוש ברוך הוא שולח צדיקים. כמו שכתוב עם רבנו אריה, עוד סיפור מספר לכם. היה בוקר אחד, הגיע רבי, רבי, רבי שמואל דאוזידה. רבי שמואל דאוזידה היה גם כן בא מגולי ספרד, צעיר היה. הוא חיבר מדרש שמואל על פרקי אבות, בספר משהו, משהו מזין. רואים את הגדלות שלו, שידע את כל הראשונים, כל פירושי הראשונים. היה גאון גדול היה. אבל הוא היה צעיר עדיין, בחור בן 16-17, נכנס לבית הכנסת בבוקר, בעלות השחר, ורבנו הארי עומד בפקודו. הרי התפילה, אז בבית הכנסת לא מדברים, לא מדברים טוב, לא שואלים מה ולמה. הרי התפילה, הוא בא, רבנו הארי יוצא החוצה, נגש אליו אחד התלמידים, אומר, סליחה הרב, אנחנו צריכים גם אנחנו לקום שרבי שמואל דאוזידה מגיע? אומר לא, היום אני קמתי לכבודו, לא לכבודו, אברהם אבינו בא איתו בבית הכנסת. אברהם אבינו, אז הרבי נורי לא שואלים אותו מה, למה, מקורות, אין שאלות. אלא הלכו אצל רבי שמואל דאוזידה, הוא בא על העניין, בא על המעשה. אמרו לו, בשמואל, מה היה איתך היום? אמרו לו, בשמואל, מה היה איתך היום? אמר להם, לא היה כלום. לא, אבל איזה משהו מיוחד, משהו, מה היה? אמר להם, אני יצאתי מהבית, בדרכי לבית הכנסת. והנה אני שומע צעקות בדרך. מחילה, למה אתה יושב באמצע, במעבר? בוא לפה, תתקרב, תתקרב. לא, לא אתה, לא אתה, הוא. זה בפתח, כן? בוא. בוא לכם. יהיה מקום לאנשים להיכנס. אז הוא שמע צעקות מאיזה בית. הלך ללמוע, הוא מכיר את האנשים. מה קרה? הבן אדם גם קם להתפלל בגנב. עכשיו הגנב, הגנבים, מאז ומתמיד הם מדופלמים. מה הם עושים דבר ראשון? גונגים את המכנסיים, את המייל, למה שם נמצאים כל התעודות או הבוכתות. לא צריך הרבה לעבוד. הרבה פעמים בן אדם בא הביתה, יש לו כל הפדיון היומי שלו, נמצא לו בכיס. תולה את המייל, הוא שם אותו על הכיסא, בא הגנב, לוקח את המייל ועורך. שם המפתחות של האוטו, שם המפתחות של הכספת, שם הכל יש, נכון? מי שלא זהיר, אז צריך אדם לשים לב. אז זה בא הגנב, גנב לא מעיב, היה שם כל הכסף, זה צריך לצעוק. עכשיו הוא לא, הוא צריך בית הכנסת. איך הלכי? קוטונת? לא יפה. מה יעשה? אז אמר בשמואל דאוזידה, פסט את המייל שלו, חלץ אותו, פסט, מה לוקח תלבש. אמר לו, מה איתך? מה תפחד? אני, יש לי מייל. חזר הביתה, לבש את המייל של שבת. ואמר להם, ככה היה מעשה, והנה אתם רואים מייל של שבת עליי. הוא עשה חסד כזה שפשט מייל ונתן לשני ללבוש, אברהם אבינו בא איתו. מאיפה באה לו המצווה הזאת? אברהם אבינו. זה העוצמה. אז האדם צריך לדעת שבכל מצווה שהוא עושה צריך סיוע מלמעלה. היה הרשע של אבא שלום, בן מוסר שלום, שאבי עשה, הוא נקרא תיקון הצדקה. אמרתי לכם כמה פעמים, מובי עושה את זה לפני ראש השנה. תיקון הצדקה, 34 פרוטות, 34 סעיפים. הכל סעיף נותן פרוטה לצדקה. אז מה היה תיקון הצדקה שם? יש שם למשל שנוכל לזכות להשלים את תיקון נפשנו, רוחנו, נשמתנו, חייתנו, יחידתנו בגיבור זה. אך עוד אחד, בעד המצאים אותנו בעבודת השם, ביראתו ותורתו. אחר כך בשביל שנזכה לבנים. אחר כך שהבנים התחתנו. עכשיו בנות התחתנו. על כל אחד הוא אומר, אני נותן צדקה בשביל זה, נותן צדקה בשביל זה. הרי זה שכל עם ישראל, שלשמור את כל השלוחים של ישראל שנמצאים עוברי ימים, עוברי נהרות, חיתו שמה. אני נותן זה בשבילם, שיגיעו למחוס חפצם לשלום. וכן על זה הדרך, כל דבר נותן צדקה ואומר, בין הדברים שם, מעד הנשמות, נפשות, רוחות, נשמות של הצדיקים המסייעים אותנו בעבודת השם ביראתו ובתורתו. כי צדקה בשביל נפטר זה עושה לו הרבה הרבה נחתו עכשיו. זה היה רבנו הארי, ככה היה עושה. מכאן אדם ילמד לקח, בכל מצווה צריך סיוע. יש הרב חמדת ימין לפי מעשה נורא. הוא אומר שלפני חג הזוהר הזהיר לתת צדקה לעניים, לא תדאג רק לעצמך. מה החלק שאתה שמח בחג, זה לא שרק אני אקנה אוכל ובשר וזה ועבדי הכל. מה עם אלה שאין להם? מה עם אלה שאין רעבים? גם להם. הוא אומר, זה המצווה. אז הוא מביא מעשה, שהיה איש אחד, עשיר, היה יושב יום אחד בביתו, בא בצהריים לאכול, ובדיוק ראה איזה עני שהגיע אליו הביתה. וכאן מהר העשיר הזה ממקומו לקח את המגש של כל האוכל שהיה, ועוד מה שהיה במטבח, שם, אמר לו, קח את זה לך הביתה, הילדים שלך רעבים, לא בטח אין לכם אוכל, כי הוא בא רעבים, שהוא בא לבקש ממנו משהו, הוא הגיע בדיוק בארוחת צהריים גם. ועוד כסף הוציא מהכיס שנתן לו. ואני נדהם, נדהם, והלך. אז היהודי הזה, אחרי שבוע נסע לחוץ לארץ. נסע לחוץ לארץ, והאונייה חשבה להישבר, ונפלו למים, נפקעה הספינה. נפלו למים, ופתאום הוא רואה את הדמות של העני הזה בתוך הים, בא ומצילה אותו, מושא אותו מהמים. אבל באמת הגיעו אנשים, ההצלה הייתה הצלה פיזית. מיד הלך לרב לשאול אותו, אבל מה זה הדבר? אמר לו, זה לא זה, זה במלאך שנברא מהמצווה שקיימת מדמות העני הזה. ובא מלאך להגיד לך שבגלל זה עשית את המצווה כל כך שלמה ומושלמת, תראה מה אני אגיד לך. אבל רבותיי, אנחנו צריכים תפילה שיזדמן לנו עניים עגולים, לא אלה שעובדים בצמתים ומקשקשים עם הקופסאות ואלה שזה, אלא אסור לתת בהם, אסור לעבוד. ירמיה הנביא אמר, יהיו מוחשבים לפניך בעת אפיך עשה בהם. מה פירוש? מרב מסרת ברב התרה דף ח' אומרת שירמיה הרי זרקו אותו לבור, זרקו עליו אבנים. אז הוא אמר שלא יזכו לתת צדקה לאנשים טובים, שגם ברגע שהם ירצו לתת צדקה הכשילה בבני אדם שאינם מהוגנים. עכשיו הוא כל מיני מעשני סמים וכל מיני נדעי אמר שלא מבקחים ומתפללים וגם פעמים גויים, וסוף, לא תדעי שלא לתת להם צדקה. יש אנשים רעבים, יש, חפש אותם. אז אם כן, וכאן ראינו שיש סיוע גדול כשאדם מקיים מצווה כמו שצריך מתוך הלב ומתכוון במצווה לשם שמיים. בפרט אם אומר וינועם לפני כן, זה מצליח. למה אומרים תפילת הדרך? שהדרך תצליח ויחזור לשלום. כל דבר צריך להקדים תפילה. הגמרא אומרת יותר מזה, שאנחנו חייבים להתפלל שנהיה בריאים תמיד ושלא נחלה. אז האמת היום כל אחד אומר תהיה בריא. אמר לי זה יהודי אחד מאוסטרי, אמר כל המדינה חולים, כל אחד אומר תהיה בריא, תתמיד בבריאותך, תגיד לו שתמשיך להיות בריא, שתמיד תהיה בריא. וכן, תמיד תהיה בריא, זאת אומרת שלא תחילה אף פעם, לא תיפול לעולם. זה אומר, הגמרא אומרת שצריך להקדים תפילה לצרה. למה? אחר כשהוא כבר חולה, זה בעיה, צריך הרבה עבודה להציל אותו. זה לא קל. אבל לפני שהוא חולה, בקלות, בשקל אחד אפשר להציל אותו מגזרה. אבל אחר כך הוא... זכה פנחס בן אלעזר שכל זה קרה איתו, וקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיוויתי את בני ישראל בקנאתי. ונתן בן עוזאל שם בתיאור תחילת הפרשה 12 ניסים נעשו לו. קודם כל שהמות של הרומח לא נשבר, מה זה? זה זמרי בן צלו היה שוקל 250 קילו, ואם יודע עוד איזה 150 לפחות, 400 קילו, ואיך הוא ירים אותם? ונס שהם נשארו בחיים, לא היו מתים, הוא כהן, היה נטמע. ונס שלא ירד הדם עליו, ונס שאף אחד לא נגע בו, והוא הלך רץ בכל מחנה ישראל 12 קילומטר, אמר תראו ככה עוד סוף שמי שלוקח גויה פה אדם נלמד, מה זה זה? היום בעבונותינו מצוי בלי סוף, בלי סוף שעדים אותי. ואני אחד שבוע שעבר, שני שבת, יש לו אח שלו, שני אחים שלו נושאים גויות, אני אזמין אותם לשבת שבלצתי, אם אתה השתגעת? תגיד לי, השתגעת? אבל לי למה? מה אתה רוצה שהשכינה תברח? הרי אנחנו בשבת אומרים, מתקינו סעודתה. זאת אומרת, נכון, יצחק, תעזוב לי, די סעודתה, תחכה תפוחים קדישין, השכינה באה. עכשיו גויה באה על השולחן והוא חי עם הגויה, והוא מזמין אותם. מה זה? מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? לא אמרתך, אל תהרוג אותו, אל תתקור אותו ברומח, אל תעשה זה, אל תעשה כלום, אבל זה זעם לקדוש ברוך הוא. כמה בנות ישראל יש שלא הצליחו להתחתן? וזה עזב, הולך לקחת גויה, פחות תגייר אותה. או בא אליי איזה סבתא יום אחד בוחרי, שאני רוצה לעשות ברית מילה לנכד. איזה נכד? הבן שלה התחתן עם גויה, והגויה הביאה בן, אמרת לה, גברת, הוא לא נכד שלך. מה, אל תגיד ככה, חס ושלום. מה אתה נגיד? התורה שלנו לא יכולה להשתנות. הילד הזה הוא גוי. אז היא התחילה לדאוג על הברית. אמרתי לה, שכל, אין לך שכל. עד שאת דואגת על הברית מילה של הילד הזה, תדאגי על הבן שלך, מדמך ומבשרך, שחי עם גויה כל רגע, קשורה עמו ככלב. ועשה תשובה. או שיגייר אותה. אבל לחיות עם גויה, אוי ואבוי לנו. אתה יודע מה הזוהר אומר? הזוהר אומר, אם אדם חס ושלום נכשל באיזה עבירות, השם יציל, אני לא רוצה למנות אותה כאן, אבל אפילו הוא נכשל בעסק איש, עושה תשובה, מוחלים לו. הרי דוד המלך לא שהייתה נשואה חס ושלום, בבת שבע קיבלה גט, אבל היו מבזים אותו באמצע לימוד תורה שהוא לומד, דואג, אחיתופל ושאר הברבש שלהם. היו אומרים לו, דוד, מה דינו שמי שחוטא באשת איש? היה משיב להם במקום, אומר להם, חוטא באשת איש, עושה תשובה ומוחלים לו, המלבין פני חברו ברבים, אין לו מהם. כל הזמן היו, אומר, אפילו שהייתי לומד נגעים להעלות, היו כל הזמן מזכירים לי. היו מבזים אותו מסכן, והיה שותק, היה זה, שופק את אלבונו ושותק, וזה הייתה, היא אשתו, ממששת ימי בראשית, ושלמה בא ממנה, משיח יבוא ממנה, אנחנו מחכים לו כל יום, נכון? אתה מחכה? אז הבנת? אומר, אז זה, אומר הזוהר, זה אפילו אשת איש, חס ושלום, יש לו תקנה. אבל גויה זה בעיה, בעיה, בעיה. בעיה גדולה, צריך תשובה גדולה כדי שיסתלק הקליפה הזאת, זה קליפה טמאה שבאה לאדם משם. אומר הזוהר, זה דומה לעובד עבודה זרה, כשהוא קורע שם, זה כמשתחווה לפסל. ואת שם שדי שיש לו חותם בברית, כאילו הוא מזייף אותו. משקר בחותמה דמלכה, מזייף את החותמת של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו אומרים את ברית מילה, למען בריתו אשר שם בבשרנו, שפותיות יש שם, קדושה. זה היום בעוונות, כל כך מקדים, אנשים מתגררים אחרי התקשורת, ואחרי הפוליטיקה, והעולם נהיה פתוח, ומתירנות חוגגת, ואין דורש ואין מבקש, נורא והיום נהיינו, זה אחת הקללות. על מי לנו להישאל? אבינו שבשמיים. לא יכולים להעיר, לא יכולים להסביר לאנשים. תיזהרו, שכל אחד ייזהר על בנו, על ביתו, על קרוביו, שלא יתחברו איתם, שלא יתחתנו איתם. לפעמים זה כהן לוקח גויה גם, אוי ואבוי, אין תקנה, לא יכול לגייר אותה. אסורה לכהן. אמנם יש בגמרא מחלוקת, יש מי שאומר שאם הייתה פחותה מבת שלוש, זאת אומרת בגיל שנתיים התגיירה גויה לכהן להלכה, לא מועיל ברגע שנולדה מגויה, לעולם בעת כהן אסור לא להתחתן איתה. אין מצב. יהודי ישראל, כן, גיורת, היא יכולה להיות הכי צדקת שבעולם, אבל לא, לא קורן. קורן זה בעיה חמורה. יש הרבה פעמים שבחורים מכירים גויות והם רוצים, והם כהנים, רוצים להתחתן, זה אסור. עכשיו יש כאלה שנשואים איתם, היה לי אחד מצרפת בא עם 6 ילדים עם גויה. זה תקנה, קודם כל הילדים הם גויים. שני, הוא לא יכול, גם אם היא תתגייר, הוא לא יכול לקחת אותה. ומה לעשות? זה צרה צרורה, אחרי שכבר 10-20 שנה מידע כמה הם ביחד וקשורים זה בזה ובעבוד. כמה אדם צריך להתפלל על זה? כמה צריך להיזהר מזה? כן אמר לכן אמור, נותן לבריתי שלום. אומר לו, זה מה שעשה פינחס בן אלעזר עליו השלום, ולכן היית לו זרוע חרב ברית כהונת עולם. תחת אשר כנר אלוהיו יכפר על בני ישראל. זה הדבר שכל כך הקדוש ברוך הוא ואכפת לו. עכשיו עוד דבר אנחנו נראה. ידוע בגמרא, הגמרא אומרת, גדול המחטיאו יותר מההורגו. הרי ידוע שרצח זה דבר חמור מאוד. אם אדם הרג מישהו, כמה צריך לבקש בחינה? אבל יהודה בן טבאי, נשיא הסנהדרין בדורו, שבתחילת בית שני, חברו שמעון בן שטח, אפילו לא נקראים בשם רבי, כי הם היו לפני גדול מרבן שמו. יהודה בן טבאי, פעם אחת בא עד זומם, מה זה עד זומם? עד שבא להעיד בבית דין על מישהו שרצח נפש. זה שקר. התורה אמרה לה, עשיתם לא כאשר זמן לעשות לרעהו. ויהודה בן טבאי עשה שלא כהוגן, פסק בדינו של העד זומם, יש, יש כל מיני סעיפים שחייבים להיות כל הסעיפים מתואמים, א' שהם יהיו שניהם ושני העדות שלהם מכוונת ואנחנו נחקור אותם ולא ביצענו את הפסק דין, כי אם ביצענו זה אי אפשר, לא הורגים עוד אחד, אז אין לזה סוף. למה הגמרא אומרת, אז זה זומם, תהרוג אותו, עכשיו תהרוג את הזומם, את הראשון רצחת בחינם, את זה תהרוג כעת, יבואו עדים אחרים ויגידו שהם היו שקרנים, אז גם אותם תהרוג אחר כך, יבואו עדים אחרים ויגידו שהם שקרנים, אז אין לזה סוף. כתוב בתורה, אבל עשנה לא כאשר זעמה, לא כאשר עשה. אז יש כמה חוקים. יהודה בן טבאי שינה משהו. מה אמרנו שלא מסתה? אתה טעית. אמרנו למה? התווכחו, הוא הוכיח לו שהוא לא זה. אמר הזכחה. אבל הוא רשע היה, הוא העיד שקר ותכנן להרוג את השני, רוצח. היה הולך לקבר שלו כל יום, מבקש ממנו מחילה. הלך לאשתו ולילדיו ושילם להם כסף, פיצויים ופרנסה לקיים אותם. אבל הם רשע. הרג אותו שלא כדין. והיה מתפלל ובוכה ובוכה ובוכה. הגמרא אומרת, עד שהיו שומעים את קולו למרחוק בלילה, כל לילה הולך על הקבר של ההוא, שהוצא להורג בבית דין, ובוכה ומבקש ממנו מחילה. כל ימיו עד שמת מרוב צער. אז הגמרא אומרת, תראה, זה הורג. אבל מי שמחטיא את השני בעוון, אוי ואבוי. גדול המחטיאו יותר מהרוגו. מאיפה למדנו? תפשו שלנו. וידבר אדנו אין משה למרות צרור את המדיינים והקיטם אותם. צרור זה תשנא אותם. כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר טהור. שהם לימדו את הבנות ללכת בפריצות. ועל דבר כוסבי בת ניסים מדיין אחותם עמוקה ביום המגפה על דבר טהור. לא יודעת, מה קרה פה? המדיינים, מה הם עשו? הם הלכו, תכננו להפיל חלילה את ישראל, על זה שישנחו את הבנות שלהם, יפקירו אותם, כדי שהם יחטיאו את ישראל. למה המצרים שהרגו בנו, ופרעה שהיה שוחט 150 בבוקר, 150 ילד בערב, וטובל באמבציה של הדם שלהם? זה המצורע, אז אמרו לו הרופאים הרשעים, שיטבול בדם של תינוקות. לא כתוב צרור את המצרים, להפך, לא תתאם מצרי כי גר היית בארצו, לא תתאם אדוני כי אחיך הוא. וזה לא המצרי של היום, שטויות, זה לא מצרי, לא מורסי ולא פרסי. דברים בטלים, כי כולם הם התבלבלו, סנחריב בלבל את כל המדינות. כך נפסקה הלכה, בא סנחריב ובלבל את הכל. אז אני שם, שום דבר. ואילו המצרים ועוד עמלק ועוד, פתאום פה צרור את המדיינים בגלל שהם רצו לשרוף את הנשמה. אז הקדוש ברוך הוא לא מחה להם. ומה אמר לו? אמר לו למשה רבנו, אחר כך הוא מצווה אותו לעשות מלחמה איתם, ואומר לו, אחר תאסף אל עמך. הוא בכלל אומר, צורים הם לכם וכו', ואחר כך הוא מצווה אותו, זה בפרשה הבאה, אנחנו נראה את זה, שהוא שולח אותו, לפני זה הוא אומר לו, יפקוד השם אלוהי רוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. מה רבי חיים בלאג'י כותב על זה? נורא ואיום. כותב שרב בישראל שמלמד תורה את העם ולא מוכיח אותם, לא אומר להם מה אסור ומה מותר, ולא מזהיר אותם פני עבירות, באיזה פנים ייכנס לגן עדן, יגרשו אותו משם, בחור. איזה רב אני רוצה, אומר משה רבנו, איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אז הוא הולך בראש הקדות, בכל דבר שהוא אומר לעשות, הוא הראשון עושה. לא רק הוא אומר לאחרים לעשות, הוא לא. נאה דורש ונאה מקיים. וכן, אשר יוציאם ואשר יביאם. מה זה יביאם? הוא אומר, יביא אותם לעולם הבא. כי אם יש איזה איש אחד שפשע בגלל שהרב לא הזהיר אותו ולא לימד אותו, אז יאשימו את הרב, יש לו אחריות עליו. מפחיד. לא תהיה עדת אדוני כצון אשר אין להם רועה, ככה אמר להם. אבל מה רציתי לומר? יש לך, הוא אומר למשה רבנו לעשות מלחמה, זה פרשה הבאה במטות, מטות ומסעה. שם אומר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה מלחמה עם מדיין, אחת תאסף אל עמך. הנה איך כתוב שם? נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחת תאסף אל עמך. מדבר משה אל העם למור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. למה החלצו? הם שמעו שמשה רבנו אחרי המלחמה ימות, אז הם לא רוצים שימות, אז בכוח הוא שלח אותם, החלצו מאיתכם. ואם מסרו, מה זה ואם מסרו? אחד מסר על השני. הנה הוא צדיק, הוא למה כל חייל שהיה יוצא לקרב עשו שיהיה לו שום עבון. אז ואם מסרו מאלפי ישראל 1,212,000 חלוצי צבא, אז יצאו לקרב. שמשה רבנו לא עיכב, הוא שמע שהמלחמה הזאת יגמר, ואחרי המלחמה הזאת זאת ללכת לעולמו, לא עיכב. זה מנהיג אמיתי, זה לא דרך האינטרס שלו אישי. היה גאון הבח, בית חדש, הבן יועד סירקיש, ככה הוא לא. הוא היה ברוסיה. והוא אחר כך הגיע לעיר קרקה, וזו העיר של חתנו, תורי זהב. הוא הגיע לשם. הגיע לשם, ואז הוא חיבר את חיבורו הגדול על ארבעה טורים. הרי ארבעה טורים חיבר אותם רבי יעקב על הטורים. הוא לקח את הפוסקים, את הגמרא ואת הפוסקים, ואיבד את זה לפי ארבעה שולחן ערוך שיש לנו היום. הוא המייסד. זאת אומרת, אחד אור החיים, שני יורה דעה, שלישי חושן משפט, רביעי אבן העזר. אור החיים זה הלכות של יום יום, תפילה, תפילים, חגים, מועדים, שבת, אור החיים. ענק. אחרי זה יש לך את יורה דעה, כל ההלכות, שחיטה וטרפות ותערובות ובשר בחלב, והלכות מידה והלכות טבילה והלכות מקווה, והלכות כיבוד אב ואם וכל שאר המצוות, מצוות שאין להן זמן מסוים, לא תלויות בזמן, כמו מעשרות, כמו עורלה וטבל וכולי, לא יודע. ריבית, הרי זה היה חושב משפט, כל הדינים שבין אדם לחברו, הלכות שכנים, הלכות עובד ומעביד, הלכות שואל, הלכות שומרים, כל מיני הלכות, הלכות עבדה, הלכות מציאה, כל מה ששייך, לווה ומלווה, עדות, הלכות דיינים, מי ראוי להיות דיין, מי לא, איך ממנים דיין, מי ממנה את הדיין, כל הנאה עושה משפט. הרי זה הבנה, איזה כל הדינים שבינו לבינה, הלכות קידושין, מי ראוי לבוא בקהל, מה זה ממזר, מי נקרא ממזר, מי לא, איזה אישה מותר לשאת, כמו שאמרנו כעת, כהן גרושה, כהן גיורת, הכל שם פרטי פרטים. אחר כך הלכות קידושין, ומה מקדשים, מתי הקידושין תופסים, מתי יש בעיה איתם, במה מקדשים, מי העדים, הכל. אחרי זה הלכות כתובות, כתובה שהוא כותב לאישה, מה הוא כותב, מה צריך להיות כתוב בכתובה, מה כן, מה לא. אחר כך הלכות ייבום, הלכות חליצה, כל הדינים של זה, זה באבן העזר. עכשיו הוא, בא מרן בית יוסף אחרי זה, זה הלכות סתומות. ישב, עבד 9 שנים, והכין בית יוסף על כל 4, זאת אומרת, על כל התורה. וזה תדעוף, זה עבודה שאי אפשר להאמין שבן אדם בודד יכול לעשות את זה. זה סייעתא דשמיא, משהו מדהים. קודם כל, זה כל התלמוד מגלגל אותו יחד. כשהוא בא לכתוב הלכה, אסור שיהיה איזו סוגיה באיזה מקום בתלמוד שסותרת את ההלכה שהוא כותב. ואחרי זה לדעת את כל הראשונים מה כתבו, מה כתב הרמב״ם, מה כתב הריך, מה כתב הראש, מה כתב רבן ירוחם, מה כתב הרשב"ן, מה כתב הרשב"ן, מה כתב הרמב״ן, מה כתב הראה. לא, בוא, עשרות רבות של פוסקים. הכל קיבץ לתוך החיבור הזה. באותו דור אחריו, הרבי הרצירקיס גם כן רצה לחבר, אבל כבר הבית יוסף התפשר בעולם. אז הוא בא, כתב בית חדש. זה בית יוסף, זה בית חדש. וכתב את זה, עבד על זה אולי 20 שנה. זה יכין את הספר. הבא להעיר קרקע, שם היה מקובל גדול, מקובל ענק היה. הרבן מגלה עמוקות. יש לו ספר מגלה עמוקות, ספר מפחיד. סודות של התורה, משהו מדהים. והוא היה רבי נתן שפירא, כך קראו לו. שפירא זה עיר, הייתה באיזה, עד היום יש מלא שפירא. שפירא זה מי שפירא. ככה היו כותבים, מי שפירא, זאת אומרת יוצא העיר שפירא. אבל הוא כך קראו לו, נתן שפירא. והוא כתב את הספר מגלה עמוקות. נודע לבית חדש, הוא בא לרוח הקודש. היה איזה מעשה איתו, שהוא מתגלה לו. בהזדמנות מספר את זה ביותר. קיצור, בא גאון הבית חדש לרבי נתן שפירא, אמר לו, תראה, אני כתבתי ספר. מה זה ספר? זה 10 כרכים על כל 4 חלקי השולחן ערוך. ואני רוצה שתעבור על זה, לראות אם זה מתאים, ואם זה מדויק, ואם זה נכון. אתה מוכן לעבור על זה? מאוד בבקשה. השלח שלי, אז צריך סבל, עם העגלה. הביא לו את כל הכתבים, כל הקונטרסים בכתב יד, זה לפני 400 שנה. הביא לו את זה הביתה. אני חושב, קורא לזה. לא. עברו 6 חודשים. פוגש אותו הבית חדש, שם אחד עושים בית הכנסת. מה עם הספר? אמרו, זה בסדר, רוצים, אני עובר על זה. טוב. יש משהו לא בסדר? לא, בינתיים הכל בסדר. אחרי השנה הוא אומר לו, שמע, אני רוצה להוציא את הספר. אבל זה עדיין אצלי, אני עדיין מטפל בזה, זה בטיפול, הרב לא ידאג. מה הכירות? עוד 50 שנה, עוד 3 חודשים, עוד חודש, בסוף עברו 2 שנים. יום אחד בא הגאון הבית חדש בכבודו עצמו לבית שלו, אמר לו, תראה, אי אפשר, זה כבר 2 אצלך, זה תקוע. אני רוצה להוציא את הספר החוצה. אמר לו, הלוואי שלא יצא הספר. למה? משהו לא בסדר? תגיד לי, אני אשנה. אומר, לא, הספר מצוין. אז למה אמרת הלוואי שלא יצא? אומר, כי ביום שזה יצא, הרב ילך לעולמו. השמיים מחכים שהספר הזה יצא. אמר, ככה? מוציא את זה עכשיו. אמר הרב ילך לעולמו, אומר לו, מעניין אותי אני, אני רוצה שעם ישראל ילמד תורה, זה אשר יצא לפני. מיד עקרו ועקרו את הספר לטוס. לקח כמה חודשים טובים, זה לא קל. ביום שיצא הספר מהטוס והרב ראה את זה, באותו היום נפטר בבית עולמו הגאון הבית חדש. זה מראה תורת אמת. שהוא רוצה לעשות איזה דבר, לא חושב ניקחה, ניקחה, יש לו אינטרסים, יחיה, לא יחיה, מה? בא ללמוד תורה. לא יחיה שמה. עכשיו הוא חי, לומדים את התורה שלו, בית חדש, כמה מצטטים אותו, כמה מפלפלים מדבריו, כמה מעתיקים שמועות ממנו, אין הלכה שלא קטן. זה התורה הקדושה. זה החכמים האמיתיים, לא אכפת לו מעצמו, אכפת לו מעם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לפני פטירתו, שתי שבועות נשבעתי. נשבעתי שלא תיכנס לארץ. לא נשבעתי שחס ושלום אני אעניש את ישראל. אחת מהם אני מוכן להפר. אז אתה תחליט, את שתיים אני לא יכול להפר. אבל אחד מהם כן. אמר משה רבנו, אני מוותר. יובד משה, תראה איזה מילים, יובד משה ואלף כמותו. ואז יובד אחד מישראל. זה אהבה של עם ישראל, מסירות, קרבה. כן, הוא מבקש, מה הקדוש ברוך הוא, מה הוא מבקש לפני פטירתו? לא מבקש שום דבר. תמנה את הבן שלי, הנכדים, לא! יפקוד השם אלוהי הרוחות, איש על העדה, אני רוצה רב טוב, רב אמיתי, רב צדיק, שאין לו אינטרסים, שלא מעניין אותו כלום, משה רבנו, אינני ענו בי, את שום לי לקחתי, כמו שמואל הנביא, לא לקח בחיים שלו פרוטה מאיזה בן אדם, אפילו שהיה מגיע לו, אפילו הוצאות, לא לקח. זה היה איש אמת, משה רבנו, משה איש האמת. זכות הצדיקים האלה, תגן עלינו ועליכם, נזכה לראות בקרוב בבניין, בית מקדשנו ותפארתנו, השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ומלא משנות מבניכם לטובה ולברכה.